יש לנו רק אורח אחד חדש, שניים. שלושה. לא יודע, האמת היא שאני כבר לא זוכר מכל השנים. שלושה, אני רואה חדשים פה. טוב. ארבעה. לא יודע, האמת היא שצריכים לדבר כבר יותר. השאלה היא לקראת מה אנחנו הולכים. עוד שאלה... חשובה, אבל תראו, אני התלבטתי קצת הבוקר בעקבות פנייתו של חננאל, אז אני החלטתי קצת ונראה לי שאם אנחנו רוצים אז נוכל מצד אחד לא לחזור לדברים שעשינו בשנה שעברה ולהתקדם, ומצד שני לקחת איזושהי יחידה שנראית לי בכל זאת משהו שמתחיל בו משהו קצת שונה וחדש יחסית, ואז ניקח משם פשוט כמה נלמד בצורה מסודרת. אני לא רוצה להתחיל לקפוץ מסימן לסימן וכו', וזהו. אז אני מקווה שנלך מקוף פי בית, נשאר בתזכת הצדיק, מקוף פי בית והלאה. כן, משם נמשיך הלאה וזהו. ואז נעשה את זה ברצף, כל פעם נמשיך שם. יש שם איזה סדרה של דברים שקשורים לעניינים של תורה ושל לימוד. אני חושב שזה... אני הייתי ממליץ ללכת מהכיוון הזה, אם זה נראה לכם. אם לא, אז בואו תקיימו דיונים ותחליטו דברים אחרים, זה בסדר. אני אהיה מוכן לקבל את הדין. בסדר? טוב. אז יש לנו ספרים או אין
לנו?
חלקנו הקטן, הקטן מאוד. בסדר, אז אני אשתדל. גם אני לא הבאתי את שלי היום כי לא תכננתי את זה, רק בגלל שחננאל הזכיר לי ואמרתי שאנחנו כבר הגיע הזמן שנתחיל. אם לא נתחיל היום אז אנחנו נתחיל זה עוד פעם, וזה יישאר ככה באוויר. בואו נתחיל וזהו. אבל כדאי שיהיו טקסטים מול העיניים, זה פשוט אחרת חבל על הזמן, לא נוכל לעשות דברים משמעותיים. טוב, התורה נקראת שבעה, כמו שאמרו על פסוק קידמתי בנשף והשבע עד חצות היה וכו'. כי על ידי דברי תורה קוראים לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו על פסוק כי שם השם אקרא ברכת התורה עיין שם. כי התורה כולה שמותיו וכו'. כי השם הוא המידות ואין סוף עצמו אין לו שם כלל, כמו שמובא בזוהר. רק מידותיו רצה לומר רצונו המתפשט בברואים, והתורה כולה היא כללות רצונו יתברך. ולכן אמרו בראשית רבה שהוא דפוס מעשה בראשית, ולכך ישמותיו ולימודיו, דהיינו ידיעת זה. וכן נתקן בברכת התורה יודע שמך ולומדי תורתך נקרא קריאה. כל זה היה מאמר בסוגריים, כן? איפה התחיל לו סוגריים? אפילו לא שמתי. לא, רק זה קצר, כן. נקרא קריאה. בלימודיו דהיינו ידיעת זה נקרא קריאה. וכמו קריאת שמה, וכמו הקורא לחברו בשמו, כשצובע שמו, נקרא שקורא, שרוצה שיבוא אצלו ויפנה לו. וכן תורה על מנת לעשות, היינו ידבק במידותיו וכולו, היינו להיות כרצונו, שזהו שיבוא אצלו כעניין ושכנתי בתוכם, שזהו על ידי דברי תורה. זו הפסקה שלפנינו. ובואו נראה, צריכים קודם כל, לפני שמבינים את עומק הפסקה, אני מקווה שכולם מפענחים את כל הרמזים שהוא רומז. בואו נעבור לאט לאט, נעשה את הפענוחים של הרמזים ואז נתחיל לעסוק בדברים. התורה נקראת שבעה, בעצם זה דבר ש בדרך כלל אנחנו לא רגילים לראות את התורה כשבעה, נכון? זה חידוש.
זה דרישה, לא?
לא, אבל התורה מדבר כרגע מצד האדם. תעזוב מה שהקדוש ברוך הוא, מה קורה מצד הקדוש ברוך הוא. אולי בפסקה הבאה, בסעיף קטן הבא, כן? בתוך הזה, בתוך הקב"ב, יש לו פה פסקה הבאה, הוא מדבר על היחס בין מה קורה מצד הקדוש ברוך הוא, מה קורה מצד האדם. נדבר על זה עוד מעט, כן? אבל פה מדובר כמובן על מה שקורה מצד האדם, כן? התהליך הנפשי שהאדם עובר כשהוא לומד, כן? אני ככה במבט ראשון ודאי לא היינו מגדירים אותו כשוואה, כן? אבל הוא כאן מדבר על הגדרתו כשוואה, ותכף נראה איך הוא מבסס את זה. כמו שאמרו בגמרא בברכות דף ג', על הפסוק קידמתי ונשב ואשבע, שם איזה פסוק שכתוב בתהילים, כן? תהילים קופיוטט כידוע, מאלפה בטא, אז שם קידמתי בנשף ושבע. והפסוק הזה מובא בברכות דף ג' כדי לטעון שנשף זה לילה, השאלה אם נשף זה לילה או נשף זה יום, בעיקר בשביל דוד המלך, עכשיו כשדברו לחצות לילה, אקום להודות לך שתי משמרות, שלוש משמרות אהבה לילה, מי שמכיר, סליחה, לא שתה, שלוש או ארבע משמרות אהבה לילה, כן? אז הגמרא מביאה את הפסוק הזה, שחצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, שדוד המלך קם ללמוד תורה בחצות הלילה, כן? אז הנה מכאן רואים מה עושה, כתוב פה, קידמתי בנשף ואשבע, כן? קידמו עיניי השמורות, כן? שתי השמורות שהוא הקדים וכו'. אז כן, אז קידמתי בנשף ואשבע. מה הוא עושה? כשהוא מקדם בנשף הוא משבע, ואנחנו יודעים שהוא למד תורה. אז מכאן ששבעה היא לימוד תורה. כי על ידי, אז הוא צריך להסביר עכשיו, למה, איך שבעה הופכת להיות, איך תורה הופכת להיות שבעה? כי על ידי דברי תורה קוראים לקדוש ברוך הוא. אם אדם רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא, הדרך לקרוא לקדוש ברוך הוא היא על ידי תורה. כמו שאמרו על פסוק, כי שם השם אקרא ברכת התורה עיין שם. זה סוגיה אחרת, שהסוגיה אומרת שיש חובה לברך ברכת התורה. איך יודעים את זה? כתוב, כי שם השם אקרא וגודל אלוקנו. כשאני בא לקרוא בשם השם, מה זה אני בא לקרוא בשם השם? כשאני בא ללמוד תורה, הנה קריאה בשם השם נקראת לימוד תורה, הבוגודל אלוקנו. אז הנה רואים שוב שהקריאה השבעה, אותה הקריאה של האדם אל הקדוש ברוך הוא, היא בעצם נחשבת לימוד תורה. הלאה. כי התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר לנו זה כמעט בצורה פלסטית. כשאתה אומר ואלה שמות בני ישראל, כיוון שהתורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה צועק בעצם? כאילו שאתה צועק להבדיל, חננאל, מתן, ככה אתה צועק, כן? כשאתה אומר ואלה שמות אתה טוען, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה כל הזמן קורא לקדוש ברוך הוא. כי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, הוא מצייר את זה, כמו שאתם שומעים, בפן הפלסטי של העניין. כביכול, כאילו זה, זו המשמעות. תכף נראה את המשמעות העמוקה של זה, אבל כרגע אני אמרתי שאני עובר ויש ראשון.
זה רק לגבי התורה שבכתב?
אם מדובר על שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בתורה שבכתב זה יותר פ להגיד שזה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל בעומק העניין זה גם תורה שבעל פה. כי שוב, השאלה היא לא פיזית. כי גם בתורה שבכתב זה לא פיזיקה. כן? זה לא שם של הקדוש ברוך הוא שמתחיל באות, אני יודע מה, בית של בראשית, עד לעיני כל ישראל בלמד, זה איזה שם ארוך, או יש שם איזה מיליון וחצי שמות, שאתה רק לא יודע איפה לפסק, איפה נגמר שם אחד, מתחיל שם שני. כן? אני לפחות לא מבין את זה ברמה הפלסטית הזאת, כן? אני אמנם אמרתי שהוא מצייר לנו זה כאילו זה פלסטי, אבל זה באמת לא פלסטי. אנחנו תכף תראו, טוב, עוד מעט נבין את זה. לכן גם בתורה שבעל פה זה לא זה. השאלה היא מה עושה אדם כשהוא לומד תורה, זאת השאלה. מה המשמעות, איזה תהליך אדם עושה כשהוא לומד תורה, וזה בדיוק מה שהוא רוצה כאן לחדש לנו, איזושהי זווית אחרת, פן חדש שהוא רוצה להעיר לנו. אבל בוא נלך עכשיו רק כרגע בדרכו, רק להבין את, איך אני אגיד, את הרובד של הקצפת של דבריו, ממש הבליל, ממש את הקליפה של הדברים, עוד לא לרדת שום דבר לעומק. אני מנסה כרגע רק שנבין מה הוא אומר, אחר כך נבין את העומק של העניין. עמנואל, מה...
יש
כן,
אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא. בסדר, אני... אבל ברור לי כאן, כן, שמה שעומד מאחרי הדברים, זה דברים יותר עמוקים. יכול להיות שלגבי תורה שבכתב זה באמת ככה, זה חתוך בצורה כזאת, ויכול להיות, אני לא יודע, ברור לי שלא רק את זה הוא רוצה לומר לנו כאן, שהוא רוצה לומר לנו כאן משהו יותר עמוק, כי עוד מעט יגיד לנו שבני ישראל ומצרים שכתוב ותעל שבתם מן אלוקים מן העבודה שם בחומר ובלבנים, אז אומר, הגמרא אומרת שם, מדרש אומר בחומר זה קל בחומר, ובלבנים זה ללבן את התורה, כן? אז אני מקווה שברור לנו שאין הכוונה שם שכשהם עבדו במצרים זה היה דרשו איזה דרשו של קל וחומר או לבנו באמת את סוגיות התורה. בפסקה הזאת הוא יגיע לזה, כן? גם שם מדובר על שבעה. תתל שבתם אל אלוקים מן העבודה, כן? והוא יסביר את כל זה. כל זה הולך להתחבר אצלו עם רעיון אחד גדול. אבל בואו רק איך נשתמש בביטוי שאמר... רבי יהודה הלוי למלך כוזר, קטר לי זהר ואראה לך. שנייה, בואו רק נלך עכשיו על ה, כמו שאמרתי, על השכבה החיצונה. כי התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי השם הוא המידות ואין סוף עצמו אין לו שם כלל. זה דברים שאני מקווה שפה כולם מכירים אותם, כולם יודעים שהשם הוא המידות, דהיינו כל מה שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשמות זה כפי שהוא מתגלה לברואיו. מצד הברואים, אם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא אלוקים, אז זה מידת הדין, זה בצורה שמתגלה לנו מידת הדין, ואם הוויה זה מידת הרחמים, מתגלה לנו מידת הרחמים, ואם זה צדי בית א' ו' ת', כן, זה גם כן שם, זה צורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, כן, כל מיני מידות יש, גם כל הספירות שאנחנו מדברים עליהן זה כל בחינות שבהן הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך הבחינות האלה, אבל בו עצמו אין שום דבר, בו עצמו, כיוון שאין שום מחשבה תופסת אותו עצמו, זה גם אומר שאותו עצמו אין לו שם. כי שם, מה הפירוש שם של דבר? שם זה לנסות להגדיר אותו, כן? אבל כל הגדרה היא אנושית. כי המושג הגדרה למי ש... אני מקווה שאתם יודעים, נכון? שהגדרה זה להכניס לתוך גבול. להכניס לתוך גדר. זה הגדרה. הגדרה, כשאני בא להגדיר מה אומר המושג אונס, אם אני עוסק עכשיו בגט מעושה או מה שלא יהיה, כן? אני בא להגדיר את המושג אונס, אני בא להגדיר את המושג הזה, כן? אני בא להגדיר, להכניס אותו לתוך הקטגוריה, מה מוגדר אונס, מה לא מוגדר כאונס, כן? אגב זו זה אין אונס, זאת אומרת, אז אני מגדיר, יש לנו פה מסגרת שמגדירה את הדבר, מובן? ולכן בו עצמו שהוא אין סוף, שאין גבולות, אז גם לא יכול להיות שם.
מה זה אין סוף? לכאורה אין סוף היה יכול להיות מין שם כזה?
אתה יודע שאני אגיד לך זה, יכול להיות אין סוף זה שם, אין סוף זה הצורה שבה בני אדם מכנים את מה שהם לא יודעים לכנות, כן? או הצורה, אתה למדת פעם מתמטיקה, נכון? אז אתה יודע שיש לנו ספרות שאנחנו יודעים לסמן אותן בספרות, גם אם זה מספר של 10 בחזקת לא יודע מה, טריליון, גם זה עדיין מספר שאתה יכול, אבל יש שלב שבו אתה לא יכול לבטא מספרים, ואתה עושה משהו, זה מין סימן כזה, סימן, אתה יודע מה זה אינסוף? אתה תופס בכלל מה זה אינסוף? גם אני לא, זה בסדר, אל תרגיש לא נעים. אף אחד מאיתנו לא תופס מה זה אינסוף, אין אף אחד שיכול לתפוס מה זה אינסוף, כי אנחנו בני אדם סופיים, ואנחנו יודעים שהחדר מתחיל בנקודה הזאת, נגמר בנקודה הזאת, גם כשאופק, אתה רואה את הסוף של האופק, מה שאתה רואה, הכל יש לו קצה, כן? משהו שהוא בלי גבולות בכלל, אין לנו תפיסה, כן? ולכן אתה אומר, מה זה אינסוף? אינסוף זה ביטוי שמשתמשים כדי להגדיר או להגיד את הדברים שאנחנו לא מבינים בהם. כן? שהסימן הזה שמסמנים שבו בעולם הכללי את מושג האינסוף במספרים, כן? אין, זה לא, זה לא מספר, אתה רואה שזה לא מספר, כן? מה זה? סימן, אמרו, בוא, אנחנו לא יודעים להגיד את זה, לא יודעים מה זה, ולא יודעים שום דבר, נעשה סימן שנדע, הנה, זה הסימן של דברים שאנחנו לא יודעים אותם. השם הוא, כי השם הוא המידות ואין סוף עצמו, אין לו שם כלל, כמו שמובא בזוהר, ולכן, רק שנייה, כמו שמובא בזוהר, רק מידותיו רצה לומר רצונו המתפשט בברואים. כל מה שיש לנו שמות זה על אותו רצון אלוקי שבא לידי ביטוי בבריאה. הרצון האלוקי זה רצון אינסוף, אנחנו לא יודעים כלום ממנו. אנחנו יודעים רק אותם רצונות אלוקיים שבאים לידי ביטוי בבריאה. פה אנחנו רואים את הבריאה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הבריאה הזאת. רואים תורה, רואים שהקדוש ברוך הוא רצה את התורה הזאת. אם כן, רק מידותיו רצה לומר רצונו המתפשט בברואים. אז זה מה שיש לנו, אנחנו יכולים לראות את מידותיו. מה הן מידותיו? זה רצונו שבא לידי ביטוי בבריאה. ולפעמים בא לידי ביטוי בבריאה מידת החסד, לפעמים גבורה, לפעמים תפארת, לפעמים זה, לפעמים שם הוויה, לפעמים שם אלוקים, לפעמים שם שין דלתיות, לפעמים שם שין צדי בית א' וכו' וכו'. זה המידות שלו. והתורה כולה היא כללות רצונו יתברך. לכן בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאה כל כולו נמצא בתורה, כי התורה היא כללות רצונו יתברך. זאת אומרת, כל רצונו יתברך שבא לידי ביטוי בבריאה בעצם מצוי בתורה. אם תרצו, אתם מכירים את המדרש של הסתכל באורייתא וברא אלמא, כן? שמשמעותו היא שהתורה היא בעצם התוכנית של הרצון האלוקי שבא לידי ביטוי בבריאה, כן? ולכן כשאתה בא התוכנית האדריכלית, כן? של הבריאה היא התורה, והוא יגיד זה בהמשך מיד. לכן אמרו ברש בראשית רבה שהוא דפוס מעשה בראשית, שהתורה היא הדפוס של מעשה בראשית. יודעים מה זה דפוס? התבנית, כן? של מעשה בראשית. אתה רוגע את התורה, אתה מטפיץ אותה ואתה מקבל את מעשה בראשית. זה הדפוס של מעשה בראשית. ולכך היא שמותיו, לכן התורה היא שמותיו, כי שמותיו, שוב שימו לב היטב, השמות של הקדוש ברוך הוא, זה אמרנו המידות שמתגלות בבריאה, כן? כשאומרים לי שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שהתורה היא גילוי רצונו שמתברר בבריאה. דהיינו ידיעת זה, דהיינו שאנחנו מי שמתבונן בבריאה או מי שמתבונן בתורה יודע את הרצון האלוקי, כן? כשאנחנו אומרים, וכן נתקן וקד התורה, יודעי שמך ולומדי תורתך. מה זה יודעי שמך? מה נכנס פה יודעי שמך בתוך ברכת התורה? אז אפשר לתת כל מיני תשובות. חשוב לנו כרגע התשובה שלו. כן? שיודעי שמך, הכוונה היא לדעת, להבין שהתורה, שהבריאה, כל כולה היא גילוי רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. כן? ומילא אתה על ידי זה שאתה מבין את הבריאה, או עוסק בתורה, כן? אתה פוגש את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וממילא אתה יודע את שמו. מי שיודע תורה הוא יודע את שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? יודע את מידותיו, יודע את רצונותיו, כפי שמתגלים בבריאה. ודהיינו ידיעת זה נקרא קריאה, זה נקרא קריאה, כן? הקריאה היא אותה ידיעה של השמות, ואתה כשאתה קורא בתורה אתה מבקש לדעת את השמות, אתה מבקש להתחבר. וכמו קריאת שמה, מה זה קריאת שמה? אתה קורא שמה. וכמו הקורא לחברו בשמו, אתה קורא דוד, יצחק, יוסף, כך אתה קורא. גם כאן נקרא שקורא. אז למה אדם קורא למישהו? שרוצה שיבוא אצלו ויפנה לו. למה אתה קורא למישהו? כי אתה רוצה ליצור איתו איזשהו קשר, אתה רוצה שהוא יתפנה אליך, שליצור איזה חיבור בינך לבינו, כן? כשאנחנו קוראים בתורה, אנחנו קוראים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, קוראים לו קודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא, נכון? ומה אנחנו עושים בזה? אנחנו עושים את הדבקות, להיות לידו. וכן תורה על מנת לעשות, היינו הדבק במידותיו, זה בדיוק הדבקות, שאנחנו צריכים, הדבק היחיד שיכול להיות לנו עם הקדוש ברוך הוא, זה עם הגילוי שלו בבריאה. מה הגילוי שלו בבריאה? זה המידות שלו. אז הדבק במידותיו, כך נדבקים לקדוש ברוך הוא. זה לימוד התורה. היינו להיות כרצונו. שוב, המידות הם הביטוי של רצונו בעולם, ולכן זה עשה רצונך כרצונו, או בטא רצונך מפני רצונו, שתעבוד כמו רצונו, שזהו שיבוא אצלו. כי בכל אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא שיבוא אצלו, כן? ועל ידי שאנחנו מתחברים עם תורתו, אנחנו בעצם יוצרים זה, וזה שנאמר כעניין ושכנתי בתוכם. איך הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם, בתוך האדם, שזה על ידי לימוד תורה, זהו על ידי דברי תורה.
יכול להיות שזה מקור האיסור ללמד תורה לגוי, שבעצם אתה מביא, אתה קורא לקדוש ברוך הוא ממקום של עבודה זרה, אז אם אתה קורא,
זה עניין, אני לא רוצה לקשור את זה לכאן, זה לא קשור, לדעתי זה לא קשור לכאן, האיסור ללמד תורה לגויים קשור לנקודות אחרות. יכול להיות שלגויים אין דבקות עם הקדוש ברוך הוא, לכן לא, 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 לא צריכים להגיע לזה, אבל פה נדבר עכשיו בצד הפוזיטיבי. תעזוב עכשיו, מה שאתה אומר כרגע זה שהערה מעניינת, היא לא קשורה ישירות לדיון שלנו, כי אתה שואל האם אפשר להסיק מזה מסקנה בנוגע ללימוד תורה לגויים. יכול להיות שכן, אני לא רואה בזה הכרח כרגע, כן? יכול להיות שהבעיה עם לימוד תורה לגוי היא בגלל בעיה אחרת, שכרגע הם באמת לא עומדים לפני השם, כן? ואז יכול להיות שזה קשור לזה. אבל בואו ניגש לדבר עצמו. הדבר עצמו שאומר לנו כאן, רבי צדוק, ואני חושב שזאת הנקודה המשמעותית. שבעצם כשאתה אדם לומד תורה, אדם קורא לקדוש ברוך הוא. יש פה קריאה לקדוש ברוך הוא. כשהקריאה משמעותה, מצד אחד תובנה, הבנה, הפנמה של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה, בכל מה שסובב אותנו, מגלה את רצונו, והבנה שכל משמעות החיים היא בעצם ליצור את המפגש הזה, את המפגש שלנו עם הרצון האלוקי. והמפגש שלנו עם הרצון האלוקי זה התורה. התורה היא כללות רצונו התברך, כמו שאומר כאן. זאת המשמעות. וזאת כל המגמה. כשאדם קורא, פירושו של דבר שהוא מבין את זה, שהוא יודע שזו המשימה, והוא גם מממש את המשימה. בסדר? רק שנייה אחת, משפט אחד. הקריאה היא ביטוי לידיעה הזאת ולרצון הזה להתחבר עם רצונו יתברך. ורצונו יתברך זה מידותיו, זה תורתו, זה הבריאה, ושלושת הדברים האלה זה אותו דבר, כן? כי רצונו בא לידי ביטוי בבריאה, רצונו התורה היא כללות רצונו יתברך, בסדר? ומידותיו זה אותן מידות שבהן הוא מתגלה אלינו, שוב שהן התורה היא הכללות של הרצון הזאת, והבריאה היא כל ההוויה הזאת שקיימת כאן. והקביעה הזאת של הקשר בין הדברים, דהיינו שוודאי הם מקובלים, אצלם זה דבר פשוט, כן? של מערכת התורה והמערכת של העולם הזה, המערכת הרגילה של החיים, של המציאות של החיים הרגילים, כן? אלה הן בעצם שתי מערכות שלפעמים אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא איזו סביבה מסוימת, כן? שבה הוא גם נתן תורה, ועכשיו אדם צריך להתמודד, אבל אין קשר מהותי בין הטבע לבין התורה, שהטבע עניין לעצמו והתורה היא עניין לעצמה, וצריכים להתמודד. אפשר לדבר כך, לכאורה, תיאורטית לפחות, אפשר היה לעלות מין דבר כזה, כן? אבל המקובלים ודאי לא סברו כך. ולאחרונה גם נכתב ספר על הרמב״ם שטוען שהטענה המרכזית שלו, כן? שגם הרמב״ם סבור שיש איזו זיקה פנימית, כן? התאמה בין התורה לבין הטבע, כן? כי יכול בין המציאות הרחונית למציאות הגשמית, שזה לא שתי מציאויות שהן צרות זו לזו, ואדם צריך בצורך המציאות הגשמית למצוא איזושהי משמעות רוחנית, כן? מה שהוא אומר כאן בעצם שהתורה והבריאה זה דבר אחד, כן? ושכל הבעיית האדם, כל הבריאה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הבריאה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם מתגלות מידותם, והתורה היא דפוס הבריאה, כן? ובעצם בקריאת התורה, בזה שאנחנו קוראים בתורה, יש פה הכרה בסיסית, קודם כל הכרה בסיסית של האדם, שאכן כל מה שיש כאן מסביב זה קודש הבריחו, כן? הכרה שזה ההתגלות, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בבריאה. ולכן כשאנחנו פונים אליו אנחנו בעצם רוצים את הקשר איתו, אתה קורא לו, כן? אדם לומד תורה, אתה קורא לו, אתה רוצה את הדבקות בו, זה בעצם קריאת התורה, כן? כי שם השם אקרא, אדם לומד תורה זה כי שם השם אקרא. כן, מי טוב, כן, מתי?
לכאורה, לפי רב סלוקה, זה לא יהיה הבדל בין לחזור למזמור תהילים מאה פעם, לבין ללמוד פקיעות, לבין ללמוד עיון העיקר, ללמוד תורה ולקרוא לקדוש ברוך הוא, הכל יהיה אותה, בדיוק אותה סוג של קריאה.
יש שמות שונים
לקדוש
ברוך הוא, יש חויות של...
מה?
יש שמות שונים. לכאורה, ולדם שהשם... שנייה, שנייה. יש, אני רוצה לענות לך, כן? יש 10 לשונות של תפילה. כן? הקדוש ברוך הוא מתגלה, כן? במגוון צורות בעולם. כן? במגוון מידות. כן? במגוון אפשרויות. ואדם צריך לקרוא לו כל הזמן. ולקרוא לו, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לו בערוץ של תהילים, זה קריאה, זה בסדר. כן? אבל זה כמו שאני אשתמש, סליחה על הביטוי, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, אם אתה כבר הלכת, כי מה שעשית, אתה עכשיו עשה, עשית מעשה שכמעט לא יעשה. כן? למה כמעט לא יעשה? כי מה שאתה אומר בעצם, אם זה שמות אבא גדול, זה כאן לקרוא לו, ילד קורא לו אבא, לבן שלו אבא, 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 מה זה משנה איפה אתה קורא לו? זאת טענתך, נכון? יופי. עכשיו אני אגיד לך את ההבדל. נניח שיש ילד שקורא לאבא שלו אבא, הוא יכול למשוך לו באוזן נגד לו אבא, יכול למשוך לו בשולי החליפה או בחוץ של הציצית שיצא לו מהמכנסיים, הוא קורא לו אבא דרך החוץ של זה, ויכול להתקשר עם אבא שלו ולקרוא לו אבא דרך זה, ויכול לקרוא לו דרך הרגליים ודרך זה. הבנת? כן? שבעצם מי שרוצה לקרוא לאבא אבא, כן? ועצם הקריאה זה ההתקשרות, כן? אז אם אתה חפץ שאבא על כל הופעותיו, אבא על כל מידותיו, אבא על כל כולו יהיה שלך, כן? אז אתה צריך לפנות לכל המרחבים שלו, אתה מבין? לכל המרחבים הגלויים שלו. שוב, בל נתאה, כשאנחנו מדברים על אבא שבשמיים, אז הוא עצמו, אנחנו לא יודעים כלום, כל מה שאנחנו יודעים זה ההתגלויות שלו. לכן אנחנו צריכים לפנות אל כל המרחבים הגלויים שלו. וכיוון שהתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, אז אם אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא על כל הווייתו ופינותיו, כן, כי אתה יכול לראות אם האבא הוא כזה ענק, כן, אתה יכול לחוס בשולי גלימתו, אבל אז אתה נשאר שם בשולי גלימתו, אתה פעם לא תגיע לראות את האבא, כן, כי האבא הולך קדימה, כן, ואתה שם בשולי הגלימה מאחורה ונשרח מאחריו, אתה מבין? זה ההבדל העצום. נמשיך. אני מקווה שהקטע הזה עכשיו ברור, ברורה הכוונה. ולכן נקרא שבעה דהו מ-10 לשונות של תפילה. בפסקה הקרובה הוא הולך לחבר אותנו עם מושג אחר שאנחנו עוסקים בו, וזה שם במושג התפילה אנחנו מכירים את התופעה הזאת שהתפילה היא רצון להתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. כן? אתם זוכרים ש... לא יודע, בעצם לא בפורום הזה, לא עסקנו בזה, בפורומים אחרים, עסקנו בשאלה של מהותה של תפילה, מה מקומה של תפילה. האם תפילה כל כולה, בעצם הפוקוס שלה הוא אנושי, של צורכי האדם, שהאדם מבקש בלשונה של הגמרא שם, כשרבי שמעון בר יוחאי רואה אנשים שם מתפללים, הוא אומר, לא, זה לא רבי שמעון. הגמרא אומרת שם שמי שמעריכים בתפילה זה מניחים חיי עולם ועוסקים בצורכי שעה, כן? כי תורה זה חיי עולם, כן? תפילה זה משהו צורכי שעה. יש פן אחד כזה של תפילה, ופן אחר של תפילה זה שוב, כן? לא לגמרי אחר, כי יש זיקה ביניהם, אבל אני כרגע עוזב את זה בצד ונשוב לזה בהמשך. אבל תפילה יותר, אנחנו רגילים יותר לראות את התפילה כמשהו שקושר את האדם עם הקדוש ברוך הוא, שתפילה זה עמידה לפני השם, תפילה זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, כן? תפילה זה רצון ליצור איזשהו קשר של הנוכחות של האדם מול הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה אנחנו רגילים. פה מחדש לנו ש זו משמעות התורה, שהתורה זה לקרוא בשם השם. עכשיו הוא בא לקשור את התורה עם התפילה באיזושהי צורה. אז בואו נראה, קודם כל, לא שמתי לב לשעה, אולי רק נקרא, בלי להסביר, נקרא רק את הפסקה הזאת, בעזרת השם שבוע הבא יהיו לנו גם ספרים, יהיו לנו יותר קל לראות את הדברים בפנים, ואני רוצה שנעלה לשיחה, ולכן נקרא שבעה, דהוא מעשר לשונות של תפילה. ובזוהר, אין לך שבעה אלא בתפילה. הנה פתאום השבעה שהייתה לנו תורה בפסקה הראשונה, כרגע בפסקה הזאת השנייה השבעה הופכת להיות תפילה. והפסוק שהזוהר מביא בהקשר הזה, אין לך שבעה אלא בתפילה, שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה. זה תהילים למתת. שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה. ושם ברור שהשבעה היא מקבילה לתפילה, לכן היא התפילה. זה מה שאומר כאן, ובכתוב דמייטה, הוא לא מביא לנו את הפסוק, אבל אני אבד לכם כאן את הפסוק, ובכתוב דמייטה שם, נזכר תפילה ושבעה. אז הנה, שבעה זה תפילה. רק שבעה, לשון שעה. רצה לומר, שיפנה אליו על דרך קריאה. שהוא גם כן מלשונות של תפילה. ובדרשות חזל, שימו לב, זה מאמר מוסגר, מורגל הקורא בתורה ולא בתפילה. זאת אומרת, בלשונות חזל בדרך כלל, אדם שלומד תורה לא נקרא קורא, סליחה, בלשונות חזל מורגל הקורא בתורה ולא בתפילה. לא אומרים אדם קורא תפילה, אדם מתפלל, אבל אדם קורא בתורה, כן? הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כי אדם הקורא בתורה, קריאת שמה, שגם כן, אגב, עניין של לימוד, כן? זאת אומרת, שאומר לנו כאן, שבלשונות חזל קריאה מתייחסת לתורה. אבל יש בלשון התורה, כן, שבעה מתייחסת או קריאה מתייחסת לתפילה. בסדר? זאת אומרת, בלשון התורה קריאה ושבעה מתייחסות לתפילה. בלשון חז"ל קריאה ושבעה מתייחסות לתורה. כדרך שאמרו, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. כי בלשון השם יתברך קרוי תפילה קרוי תפילה, הקריאה קרויה תפילה, ותורה נקראת הקביעות בלב ובמעשה, דהיינו הענייה, וזהו באמת תורת השם. אבל לשון חכמים, הקריאה הוא התורה והבן זה. אז יש פה איזה מין פער או משהו כזה שהוא נותן לנו שיעורי בית, ולשבוע הבא נחשוב על זה, כן? למה השינוי הזה בלשון תורה לבין לשון חכמים, שמהי תורה ומהי תפילה? יש פה שינוי בין לשון תורה לשון חכמים. דהיינו השראת השכינה בלב, כמו בקבלת הקורבן, שהוא השראת השכינה נאמר בקין שלא קיבל לשון לא שעה. טוב, אנחנו עוצרים כאן את הפסקה הזאת, כמובן צריך עוד להבין, עוד לא הבנו ממנה כלום, רק פה הפסקה הזאת העבירה אותנו לפער שבין לשון תורה לבין לשון חכמים, מה נקרא קריאה, מה נקרא תפילה, ובעצם ליחס שבין תורה לבין תפילה. וזה בעזרת השם כבר נראה פעם הבאה. Thank you.